כל חי אונליין, 93fm.co.il.
את הטענות של גורמים בקואליציה לפיהן לא היה דיון בקבינט, ולדבריו התוצאות בשטח מדברות בעד עצמן.
המבצע הזה באחריות, בצורה איתנה, מושכלת ותקיפה, והתוצאות מדברות בעד עצמן. הרמטכ"ל הנוכחי גדי איזנקוט אמר שבעוטף עזה לא היה מצב כזה שקט מאז מלחמת ששת הימים. החמאס הוקם מכה קשה, הקשה ביותר בתולדותיו. היישובים בעוטף פורחים, ביקוש אדיר לדירות. אנחנו ניהלנו את המלחמה הזאת בשטח. לא ניהלנו מלחמה לפרוטוקול.
דברי ראש הממשלה נתניהו הביא כתבנו הפוליטי איתי גדסי. כוח צהל דיווח הערב על קולות ירי במהלך פעילות שגרתית באזור מטולה בצפון. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. דובר צהל הודיע כי האירוע בבדיקה. מועצת יש"ע מביעה אי שביעות רצון מהחלטת ראש הממשלה ושר הביטחון לאשר בנייה משמעותית של 2,500 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון. והודעתה נאמר בין היתר כי מדובר בהחלטה מצומצמת מאוד שאינה עונה על הצורך הגדול שיש להתיישבות. סמנכ"ל מועצת יש"ע יגאל דלמוני הסביר הערב במהדורה המרכזית בקול חי את הסיבה לאכזבה מאישור הבנייה.
הנה אובמה הלך, הנה נכנס נשיא אחר שהוא כנראה לא לוחץ על נתניהו, ועדיין ראש הממשלה והממשלה בכלל לא מסוגלת להכריז על בנייה מסיבית ביהודה ושומרון. אם אנחנו לוקחים את המספר שפורסם היום, אנחנו מגלים שזו אחיזת עיניים. מתוך ה-2500 יחידות דיור שמדברים עליהם, רק 910 הם יחידות דיור שאנחנו יכולים לבנות אותם מהר, מה שנקרא, זה נקרא שיווקים למכרז.
תושבי עמונה שבבנימין הכריזו הערב על חידוש המאבק על הפינוי הקרוב על פי החלטת בגץ. ראש מטה המאבק בעמונה אביחי בוארון הודיע כי המדינה לא עמדה בהסכם לא רק מול תושבי עמונה אלא מול אלפים נוספים. מטה המאבק בעמונה קרא למפלגת הבית היהודי לפרוש מהממשלה במידה והפינוי יבוצע. זאת בכינוס מיוחד שנערך הערב ביישוב עמונה בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ותומכי ההתיישבות. עובר הבית הלבן שון ספייסר הגיב הערב לאישור בניית 2,500 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון, ולדבריו הנשיא האמריקני טראמפ יקיים פגישה עם ראש הממשלה נתניהו במהלכה ידונו השניים בנושא. לדברי דובר הבית הלבן, ישראל היא ידידה גדולה של ארצות הברית ונדאג שיהיה ליחס של כבוד במזרח התיכון. המטה ללוחמה בטרור פרסם הערב אזהרת מסע בדרגה חמורה ביותר לחצי האי סיני. על פי הודעת המטה, האזהרה נוגעת לפיגועי טרור נגד יעדי תיירות בטווח המיידי בשל התקרבות מועד ציון המהפכה במצרים בתאריך 25 בינואר. המטה ללוחמה בטרור קרא לישראלים השוהים בחצי האי סיני לשוב לישראל באופן מיידי, כמו כן קרא לישראלים היודעים על קרובי משפחתם שנמצאים בסיני ליצור עמם קשר ולקרוא להם לשוב לישראל. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות טוסו, סירופ מתמציות צמחים טבעיות לחורף בריא ושקט. טוסו של טרימה ורה מבית פרימה בחשרות הבדץ.
הלילה ומחר יוסיף להיות בהיר וחם מהרגיל בעונה. החל ממחר בערב יתכנו גשמים קלים ברוב אזורי הארץ, ולקראת סוף השבוע צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר בחסות טוסו, סירופ מתמציות צמחים טבעיות לחורף בריא ושקט. טוסו של טרימה ורה מבית פרימה בחשרות הבדץ.
עד כאן חדשות כל חי.
לשידורי כל חי ניתן להאזין גם באתר כל חי 93fm.co.il.
בכל מקום בכל שעה בשבילי
כל חי תמיד איתי. בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב לכם, בית מדרש לאקטואליה, כמדי שבוע עם הצוות שלנו. שלום וערב טוב, הרב מרדכי נגרשל.
שלום, ערב טוב.
מה שלומך?
ברוך השם.
יש נשיא חדש לעולם, סליחה, לא לעולם, לארצות הברית. יש כאלה שחושבים שזו המעצמה הגדולה, החשובה, אמנם מלכות של חסד וכולי. וזה מעורר שאלה, האם להסתכל על טראמפ כמי שיביא המושיע של אלה שפה מצפים לראות ממשל אוהד בחול, ויש כאלה שאומרים, בואו, צריך להתנהג בצורה קצת יותר חכמה, מתונה, מי יודע מה הוא חושב, הרי עכשיו הוא נכנס לתפקיד, ולב מלכים ושרים ביד השם התחיל לעבוד רק ביום שישי, קודם לכן הוא לא היה לא מלך, לא שר ולא נשיא, ולעבוד בצורה מתונה, כי מה יאמרו מות העולם, ומה יגיד הנשיא החדש וכולי, זו הדרך?
תראה, היה פעם, יש סיפור, שהאריה היה רעב, הוא ראה סוס, ולא היה נעים לו ככה פתאום סתם לטרוף את הסוס. אז ניגש לסוס ושאל אותו, תגיד לי, יש לי ריח רע מהפה? הסוס התכופף, יריח, הוא אומר, כן. הוא אומר, חצוף שכמוך טרף אותו. אחרי שהוא גמר לאכול אותו, הוא עדיין היה רעב, אז הוא ראה שם חמור. ניגש לחמור ואמר לו, תגידי, מה אתה חושב, יש לך לריח רע מהפה? והחמור שראה, היה נוכח בטרגדיה של הסוס, הבין מה הוא צריך לעשות. הוא אמר לו, לא, מה פתאום, ריח שושנים. הוא לא שקרן שכמוך טרף אותו. היה שם שואל.
חכם.
ניגש לשואל, הוא עדיין לא היה סבר, הוא אומר לו, שלח לי שאולי, יש לי ריח רע מהפה? השואל אומר לו, אני מצונן. שואלים צריכים להיות מצוננים בכל מקרה. ושואלים יהודים על אחת כמה וכמה.
זה במילה אחרת דיפלומט.
כן, צריך לדעת שאנחנו תמיד חוזרים חזרה למקורות. ללמוד איך אנחנו צריכים להתנהג כשאנחנו נמצאים בכלל בצידם של אנשים מאומות העולם. בצידם של אנשים בעלי יכולת והשפעה מאומות העולם. ובמיוחד שימצאים בין פטיש לסדן. והשיעור שאנחנו לומדים הוא לפי דעתי לא נלמד במדויק. בדרך כלל מביאים את דבריו של יעקב אבינו לבניו, בשעה שהיה להם עדיין מה לאכול, כמו שרשי אומר, הוא אומר להם למה תתראו. ואגב זה מאוד מעניין, שרשי במקום אומר, למה תתראו לעיני בני עשיו ובני ישמעאל? למרות שבני עשיו ובני ישמעאל לא היו הגורמים המשמעותיים בסביבה באותה תקופה. זה ממש נראה, וגם לא בזמנו של רשי, זה ממש נראה שרשי מדבר אלינו. בני עשיו ובני ישמעאל, למה תתראו? אז בדרך כלל מבינים, בזמן שאתה נמצא בין מדינות חזקות, אתה... אל תהיה דל גאה. תתנהג בצניעות, בענווה. כשאנחנו אומרים את זה היום, ומנסים להדריך את הדיפלומטים שלנו, שמנסים לשחק בילד גדול, ובמלך גדול, שצריך לשמור על צניעות ועל ענווה, בתגובות, בהתייחסויות.
אני חושב שנתניהו לפעמים מתנהג כאילו הוא מעצמה אחת מכל מעצמות העולם, מדינה גדולה, חזקה וכו'.
נכון.
הוא בסך הכל כפסה אחת, בין 70 זאבים, בכל המובנים.
אז הזה יבוא ויגידו לך, אתה לא מעודכן. הכלכלה של מדינת ישראל היא אחת הכלכלות החזקות בעולם. חיל האוויר הישראלי הוא הטוב ביותר בעולם, הצבא הישראלי הוא החזק ביותר באזור, הטכנולוגיה הישראלית היא מן הטובות בעולם, ונניח שכל זה נכון. האם בהנחה שכל זה נניח שנכון, והכל בנניח, כן? האם באמת לא במקרה כזה נאמר, הלמה תתראו? וכאן מגיע החידוש שאני רוצה לחדש. כשאתה מסתכל על מעמדם של בני ישראל בעולם, בשעה שיעקב אבינו אמר למה תתראו, אתה לא יכול להימנע מלהחליט שמדובר היה במעצמה אזורית. אמנם במספר הם היו מעטים, 70 נפש ירדו אבותינו למצרים, אבל כבר יוסף אומר להם, אני רואה ששניים מכם החריבו כרך שלם שנקרא שכם. שמעון ולוי לבד מחריבים את שכם. אל תבוא ותגידו שזה היה במרמה או באורמה אחרי שהם החלו את כל יושבי העיר. כי הרי אם נצרף לפסוקים את מאמרי חזל, יש מדרשים שכשאני הייתי ילד עם באווירה של אחרי מלחמת ששת הימים מאוד מיליטנטי, נהניתי לקרוא את המדרשים הללו ולחזור ולקרוא אותם פעם אחר פעם, איך ששבטי ישראל לחמו כנגד כל עמי כנען, וקפצו מחומה זו לחומה זו, ובא זה ועזר לזה, ופשוט אתה רואה שהם היו המעצמה של הדור. ובכל זאת, על רקע זה אומר יעקב, למה תתראו? אפשר, יכול להיות לזה כמה סיבות. קודם כל, זו גזירת הכתוב, שעם ישראל צריך להתנהג ככבשה בין 70 זאבים, גם אם לפעמים הוא מרים את הראש, והכבשה היא לובשת מעטה של זאב. אבל ההבדל הוא בין כל עם וכל מנהיג בעולם לבין עם ישראל הוא כזה. טראמפ יהיה בבית הלבן מקסימום 8 שנים.
מינימום 4.
אלא אם כן, אלא אם כן,
ישנו
את החוקה, או יקרה משהו חלילה באמצע.
או שיספרו אותו עם איזה תיק, 1,000, 2,000, 3,000.
אני יודע, כן, בשביל זה צריך להביא אותו לחקירות ברמלה, או איפה שזה נמצא.
לא, צריך לקחת כמה אנשים כאן שיעברו לשם, ושעשו לו את ה...
אני חושב שבכל אופן ארצות הברית היא מדינה קצת יותר מפותחת, לא התעסקו בשטויות כאלה.
נכון.
בכל אופן, האיש הזה לא אמור לדאוג ליותר משמונה שנים. לעומת ישראל, לעומת זאת, עם ישראל צריך לעשות תוכנית חומש שסופה באחרית הימים. ולכן גם אם בתקופה מסוימת מרימים את הראש מעל המים, צריך לדעת שאנחנו לא יכולים להשאיר מאחורינו סיבות לאלה שיבואו בעוד 20, בעוד 30, בעוד 200 שנה להתנקם בנו. ולכן צריך תמיד ללכת בצניעות ובעדינות ובעדיבות.
אגב, אני חושב שנשיא טוב מביט הרבה מעבר לשמונה שנים, המקסימום שמונה שנים שהוא יכהן כנשיא, כי...
אם הוא היה מסוגל.
לא, לא אם הוא מסוגל להיות נשיא יותר משמונה שנים.
לא, אם הוא מסוגל להתבונן ליותר משמונה שנים.
בדיוק, להסתכל בראייה היסטורית מה היה בעבר, ולתכנן את העתיד, ולדאוג ליורש... בדמותו ובצלמו מבחינת השקפת העולם שלו להמשך, אז כן, אתה יכול יותר משמונה שנים. טוב, השאלה, כשאנחנו מדברים על למה תתראו אנחנו מול אומות העולם, אולי אפשר להשאיל את זה גם כן אל אנחנו ציבור שומר המצוות מול השלטון החילוני כאן במדינת ישראל. אתה מכיר את האמירה של אנחנו בגלות בין יהודים?
אנחנו בגלות בין יהודים, אמירתו של הבלתי נשכחת של דוקטור נתן בירנבום משנת תרע"ח בכתב עת במאמר שהדפיס בציריך.
ולא השתחררנו מהגלות הזו מאז.
מעולם זה לא היה כל כך ברור כמו בעשרות השנים האחרונות.
אז גם אנחנו אולי צריכים ללכת באותה הבחנה של למה תתראו.
אנחנו ודאי צריכים, כי אנחנו הראשונים שאמורים להיות אמונים על המקורות שלנו.
ויש כאלה ששוכחים את זה לפעמים, יש כאלה שאומרים, קובע דין את ההר, צריך פה לעשות שינויים כאלה ואחרים, ודברים שהם חשובים לפרסיה של המדינה היהודית, אבל עדיין.
זה לא רק הבעיה של קובע דין את ההר, זה הבעיה היא שלפעמים אנחנו שוכחים שהמושגים אצלנו צריכים להילמד מאלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה, אל הר המור אלו האבות וגבעת הלבונה אלו האימהות, ואנחנו מתכווננים לסגנון, לצורת הדיבור ולצורת התגובות של העולם בחוץ היום. ואם למשל צורת התגובה היא מאוד מאוד יחצנית, אז גם אנחנו חושבים שגם אנחנו צריכים לדבר ככה. אתן לך דוגמה למשל. אני אמרתי את הדברים שאני עומד לומר במשפט הבא, כמה וכמה פעמים אחרי בחירות. בעיקר אחרי אותן בחירות שהחלו עם בחירות אישיות. ולמרות שהבחירות האישיות לראש ממשלה בטלו, אבל החורבן המוסרי שהבחירות הללו הביאו נשאר.
מדוע?
מה היה החורבן המוסרי? אני אתן את זה במשל קטן. כשהגברת שולמית אלוני נבחרה לראשונה לכנסת לפני הרבה מאוד שנים, בנאום הראשון שהיא נעמה, הסגנון שלה היה אני ואני ואני. קמה הגברת גולדה מאיר ואמרה, אני לא יודעת מניין הגברת הצעירה הזאת לקחה את הסגנון. אצלנו מעולם לא דיברו אני, אצלנו תמיד דיברו אנחנו. והנה הגיעה התקופה שלקחו מארצות הברית את השיטה, ראש ממשלה נבחר בבחירות אישיות, ואז הופיעו כל מיני מועמדים רציניים פחות או רציניים עוד פחות, ומעל כל במה התחילו להתנהג כתבסים. אני ואני ואני אני אעשה ואני אמשול ואני, ואני יכול ואני מסוגל ורק אני או מסוגל ואני ואפסי עוד. ולמרות שהבחירות הללו הוכיחו שהן לא מוצלחות והחזירו את הדברים לבחירות על פי מפתח מפלגתי, אבל המועמדים של המפלגות והמפלגות עצמן וכל אחד ואחד מחברי המפלגות מדברים באני בצורה של תבסיות.
אני הנווט, אני אקבע, אמירתו של רבין.
אמירתו של רבין, שדווקא היה באופן יחסי פחות תבסי מאחרים.
נהיה את עוד צנוע בדיבור.
אבל זאת הייתה השפה וזה היה סגנון שחשבו שאיתו מצליחים. ושוב, אנחנו, האמת שנציגי הציבור החרדים אמורים להיות אמונים על כך שהם בכלל לא צריכים לסור דין וחשבון לציבור. בכלל לא צריכים לראות אותם, לשמוע אותם, משום שהם לא נבחרים.
אבל נגעת דווקא בנקודה שיש היום ציבור שאומר, אנשים שאומרים בציבור, כן, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיו חברי הכנסת, אנחנו רוצים לדעת מה הם עשו בשבילנו, הם לא עושים מספיק בשבילנו. תראה, יש היום כאלה אמירות שחדרו אל תוך המחנה פנימה. כן, אנשים, אמירות... אנשים ששוכחים שמי שממנה את הנציגים הם הגדולי ישראל.
אנשים ששכחו שהשקפה אמיתית צריך ללמוד ממורים נכונים, ממורים טובים, ולא יונקים אותם שוב מהאווירה ומהמסגרת המקובלת במקומות אחרים.
אבל אתה יודע שכשאנחנו לוקחים את זה למקום של איך אנחנו צריכים להתנהג, דיברנו על זה בעבר, וזה שוב צץ ועולה לאחרונה, הנושא של שבת. איך אנחנו צריכים להתמודד מול הניסיונות לחלן את השבת, את הפרסיה של מדינת ישראל, גם ירושלים, גם תל אביב, תל אביב כעת גם במוקד משפטי, איך אנחנו צריכים להתנהג, להתערב להם, לקבוע להם, לכפות עליהם, או למה תתראו, למה בכלל תתערבו להם?
אני חוזר וממה שאני אומר תמיד, אותי הנושא הזה של הפרהסיה של מדינת ישראל לא כל כך תופס. אני אשמח מאוד על כל יהודי שבאמת יחליט לשמור.
אבל זה לעזור להם, לחילונים, אנחנו עוזרים להם איך הסתכלו עלינו בעולם.
נכון, ולכן צריך להגיד ולא להתעייף מלהגיד את זה פעם אחר פעם. זה לא מאבק של חרדים נגד חילונים, זה מאבק על דמותה של מדינת ישראל למען הלגיטימציה שלה בין כלפי חוץ ובין כלפי פנים. ואתן לך דוגמה. בזמנו, הרבה שנים, באחד מהניסיונות לנהל איזשהו מאבק בנושא של גיור, התכנסנו כמה אנשים, היה שם, אם נזכיר שמות מוכרים, הרב גרוסמן והרב מנחם ברוד ואני, במשרדו של אחד מהשפי הפרסום הגדולים. את שמו לא אזכיר.
והמטרה הייתה?
המטרה הייתה לעשות איזשהו, לצאת לאיזה מאבק, מה שנקרא קמפיין, בנושא של גיור. גיור מקובל, גיור אחד.
גיור כהלכה.
ומי שאמור היה, גיור כהלכה, מי שאמור היה, זה היה על רקע בעיקר של עלייה מברית המועצות. ומי שאמור היה לסט, להיות בפרזנטיישן של המאבק הזה, בחזית שלו, חזית התקשורתית, בטלוויזיה, בהופעות הציבוריות בנושא, היו שני פרופסורים, עולים חדשים מרוסיה, גלויי ראש, שאינם דתיים בכלל, ושמוכרים כפרופסורים במדעים מדויקים, ושאינם שומרי תורה ומצוות. משום שהמגמה הייתה לא לנהל את המאבק כמאבק של דתיים מול לא דתיים, אלא כמאבק ענייני. והוא עדין גם פה. אני לא יודע אם סיפרתי את זה בזמן האחרון, אני אספר את זה שוב, שבאחת ההזדמנויות בשמיטה הקודמת, לא האחרונה, לפני 9 שנים, היה יום עיון מטעם המכון לחקר החקלאות של הרב אפרטי לכל ראשי מחלקות לגינון ברחבי הארץ, במועצות מקומיות ואזוריות ועיריות. ואני הייתי אמור לתת שם שיחה רעיונית. וכשהגעתי לשם, אמר לי אחד המארגנים שיש פה איזה יהודי אחד שהוא אחראי מטעם משרד החקלאות, והוא מאוד מאוד לא דתי, ושמענו אותו אומר שהם בטח ירצו להטיף לנו לקיים מצוות שמיטה, ואני לא אסכים לשום דבר. כשאני התחלתי לדבר, אמרתי להם, רבותיי, אל תפקירו את ארץ ישראל לשומרי המצוות. שמיטה זה לא עניין של דת בלבד או בעיקר. שמיטה זה עניין לאומי. זה עניין להראות שארץ ישראל היא שלנו. בסגנון הזה דיברתי, אני זוכר בדיוק את המילים שאמרתי, אבל מה שאני כן זוכר בדיוק זה כשיצאתי מהאולם והתחלתי לעשות את דרכי לכיוון ירושלים הביתה, צלצל אליי המארגן ואומר לי, אתה לא יודע מה שהיה. כשאתה דיברת, אני ישבתי ליד היהודי הזה ממשרד החקלאות, שמאוד התנגד לכל המערכת, ופתאום הוא שומע שאתה אומר שזה עניין לאומי, ואני שומע אותו אומר לחבר שלו, אתה שומע? שומע מה שהוא אומר? הוא אומר שזה לא עניין דתי בלבד, זה עניין לאומי. אם ככה אני איתם,
שם קנית אותו.
וזה לא היה תרגיל, זה היה אמיתי.
אבל כלומר, השפרח, השפה, אתה לא יודע איך מדברים אליהם. צריך לדבר אליהם בשפה שלהם. גם בשבת, גם על השבת.
גם שבת, אני הייתי מנהל את ההסברה על שבת עם אנשים לא מזוהים כדתיים. לא אני האיש, ובוודאי לא הפוליטיקאים הדתיים הם האנשים שצריכים.
אגב, המאבק הזה של בעלי המקולות בתל אביב, מנהלים אותו אנשים שאינם דתיים.
זה מרגיז אותי עוד יותר.
למה?
כי הם לא מנהלים אותו מהכיוון הזה. לבוא ולהגיד שצריך לסגור חנויות בגלל סיבות של סוציולוגיה, או בגלל זה שהחנויות הקטנות מפסידות, זה מרתיח את הדם. זה לבוא
הם מדברים גם כן בשפה הזו שצריך לשמור שבת. הם לא דתיים, אבל שמורים שבת.
אני לא כל כך מעודכן. אם באמת מדברים בשפה הזאת, אז לזה אני מתכוון.
הם מכניסים את העניין של החנויות האחרות, כי זה נימוק משפטי.
בסדר. להכניס גם את זה, זה לא מפריע. אבל המרכז צריך, שבת צריכה להיות שבת, בגלל שבת. אני תמיד מספר את מה שרבי לוין עשה פעם, שאמרו לו שיש איזה חנות שפותחת את שעריה ביום שישי אל תוך השבת, שם, בשוק מחנה יהודה, וכמה שניסו להסביר להם, לבעלי החנות, לבעל החנות, על שבת, בליווי אמצעי המחשה, כמנהג ירושלים, עם כל הכלים המוכרים של צעקות ואיומים, לא עזר. אמר להם רבי לוין, אני כבר אטפל בזה. הגיע יום שישי, תקעו בחצוצרות לכניסת השבת, רבי אריה לוין לבש את בגד השבת ואת השטריימל, והלך לשוק מחנה יהודה. לא רחוק מביתו. השוק ריק, כל הדוכנים מקופלים, כל החנויות סגורות, חוץ מחנות האחת הזאת שהיא פתוחה, ויש שם תנועה גדולה. אנשים נכנסים, יוצאים, זאת החנות היחידה, כולם באים לשם. נעמד רבי אריה לוין בפתח החנות, ועמד, לא אמר כלום. וזה נהיה לא נעים. רבי לוין היה יהודי עם הדרת פנים, הבעת פניו השפיעה. אולי גם חלק הכירו אותו. ואז ניגש לבעל החנות ושאל אותו, מה כבוד הרב רוצה? אז הוא אמר, אני רוצה כיסא. קשה לי לעמוד. אז הוא נתן לו כיסא.
יושב לו בפתח החנות.
יושב לו בפתח החנות והסתכל. וזה נהיה עוד יותר לא נעים, כי זה נראה שהוא בא לשם בשביל להישאר. ניגש לבעל החנות ואומר לו, כבוד הרב, מה הרב רוצה? אמר רבי לוין, אני אסביר לך. אמרו לי שאתה פותח את החנות לתוך השבת. באתי לראות כדי להבין. ואתה יודע מה? אני מבין אותך. אתה צודק. אני בטוח שבשעה הזאת שאתה פותח עכשיו לתוך השבת, ההכנסה שלך היא יותר גדולה מכל השבוע. אני רואה כמה אנשים נמצאים פה. אתה היחיד. אבל יחד עם זאת, שבת זה בכל זאת שבת. היהודי הזה התחיל לפקוט. הוא אומר, כבוד הרב, אתה הראשון שמדבר ככה, שמבין אותי. אז יש פה שני דברים. החנות נסגרה משם והלאה. אבל יש פה שני דברים. זה לא רק שרבי אריה לוין דיבר עליו יפה, שזה משנה שאינה צריכה, שתמיד צריך לדבר יפה. אלא, הרי מה קורה? כשאני בא ומדבר עליו אפילו יפה, ואני אומר לו, סגור את החנות בשבת, שבת זה שבת, אותו דבר. מה הוא יגיד? אתה מבין אותי? אתה הרי לא מבין אותי. אתה רואה רק את הצד שלך. אתה רואה רק את החשיבות של שבת. אבל אתה לא רואה את שני הצדדים.
וזה משליך אגב על כל הנושאים שנמצאים כאן בקונפליקט. איך לדבר עם אחים טועים.
ברגע שרבי אריה לוין הראה לו, א', שהוא קודם כל גם רצה לראות את הצד השני. והנה הוא ראה את הצד השני, והוא מבין את הצד השני, והוא רואה את כל הצד השני. עכשיו הוא אומר, תדע לך, אחרי שאני רואה ומבין את כל מה שאתה תטען לי, ומקבל את זה כעובדות, עדיין יש לי דבר שאתה לא כל כך יודע, שהשבת שווה את הקורבן, והיא שוקלת יותר. זה לוגי, זה לא רק עניין רגשי, זה לוגי.
טוב, דיברנו המון, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה לפרסומת, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן. מאה ותשע, למה לשלם יותר? אופטיקה מאה ותשע, רבי עקיבא 37 בני ברק.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
שחקים וארקיה מזמינים אותך לנופש נשים מפנק במיוחד בשבילך. 4 ימים במלון אוסטרל נירוונה, בימים ראשון עד רביעי, תזיין ועד יוטט בשבט, על בסיס הכל כלול, טיסות, מופעים, הרצאות, סדנאות ועוד, וכן ארוחות מהדרין ממיטב השפים בחשרות ערב מחפוד. הרשמי עכשיו 054-533-4101 054-533-4101.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב ב-7 בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
השמירה על כללי בטיחות בחשמל היא דרך חיים. לכן כשמפעילים תנור חימום בחורף, יש להרחיקו מחומרים דליקים ולדאוג שיהיה יציב. זכרו, אין להניח בגדים לייבוש על התנור, ואם אתם משתמשים בתנור קורם, יש לוודא שמותקנת בו רשת הגנה. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. רק באסקן, סמסונג גלקסי כשר באיכות שלא הכרת, והיחיד באחריות היבואן הרשמי. ועכשיו, גלישה כשרה בדפדפן ומגוון מכשירים החל ב-799 שקלים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, באתר אסקן ובסניפים נבחרים של רשת מחסני חשמל. אם צריך, שיהיה אסקן.
מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן 03-619-2885.
בליל שישי בחצות מחשבים מסלול מחדש.
כל יהודי עלי אדמות יש לו סיכוי.
זה הזמן לצלול אל מעמקי הנפש ולגלות שיש לנו כוח לשנות את עצמנו ואולי אפילו את העולם.
תלך עם הקדוש ברוך הוא חמוד שלי, לאט לאט, צעד אחרי צעד, תתחיל להתקדם, שקן את עצמך, זו הדרך.
חישוב מסלול מחדש, תוכנית חדשה עם הרב יצחק פנגר. ליל שישי בחצות, כאן בכל חי.
קחו אוויר, קחו אוויר.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
הרב נגשל, בזמן הפרסמות אמרת לי שאתה רוצה משהו לדבר על אחד השיעורים האחרונים שלך.
תראה, אני היום בבוקר צילמתי שיעור בתנ"ך עבור כל הלשון, ופתאום ראיתי שזה אקטואלי מאוד.
באיזה עניין?
בעניין אמנון ותמר. זה מערכת של השתלשלות. בני אמון מתנהגים לא יפה לשלוחיו של דוד. דוד יוצא למקום. לתשובת השנה הוא יוצא להילחם שוב, ואז מתרחש סיפור דוד ובת שבע. ואוריה החיתי נהרג. בעקבות מעשה דוד ובת שבע, שנולד שלמה המלך שממנו יוצא משיח השם מצד אחד, ומצד שני, דוד המלך צריך לשלם על זה שהדבר נעשה בצורה שלא נראית יפה. ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. מה שהוא משלם זה שהילד הראשון של בת שבע נפטר, תמר נפגעת על ידי אמנון, אמנון נרצח על ידי אבשלום, ומרד אבשלום. מה כל זה קשור? השם תמר מצלצל לנו מוכר. הרי תמר אנחנו מכירים משני מקומות נוספים.
יהודה
ותמר, גם כן מעשה דומה, מעשה של בינו לבינה שנראה כלא מתאים, אבל מזה יוצא משיח השם. ומצד שני, דבורה נביאה שיושבת תחת תומר, ומובילה את סיסרא לאוהל של יעל, ונולד רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא עקיבא בן יוסף, שראה את עצמו כמשיח בן יוסף. סתם צדיק זה יוסף הצדיק מצד אחד, וסתם צדיק זה רבי עקיבא שבפסוק אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, סופי התיבות זה רבי עקיבא. אז סתם צדיק זה רבי עקיבא, עקיבא בן יוסף, וסתם צדיק מצד שני זה יוסף הצדיק, ורבי עקיבא שראה בבר כוכבה ניצות של משיח בן דוד, ראה את עצמו כמשיח בן יוסף. תפקידו של משיח בן יוסף זה להילחם במלחמת גוג ומגוג, להכשיר את הדרך למשיח בן דוד. והנה כתוב בתהילים פרק ב', למה רק שהוא גויים, ולאומים יגוריק, על השם ועל משיחו. אומרים חזל שהפרק הזה, פרק ב' בתהילים, מדבר על מלחמת גוג ומגוג. ומיד לאחר מכן, מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. אמרו חזל, למה נשמחה פרשת מרד אבשלום למלחמת גוג ומגוג? שאם יאמר לך אדם וכי ייתכן שעבד יילחם ברבו, יגידו האם ייתכן שבן יילחם באביו? כלומר, מלחמת אבשלום בדוד הייתה בבואה של מלחמת גוג ומגוג. מלחמת אבשלום בדוד הייתה כתוצאה ממעשה אמנון ותמר. מעשה אמנון ותמר כתוצאה מהסיפור של בני אמון. בני אמון, יחד עם מואב, זה שני העמים שמהם יוצא משיח השם, אמוני ולא אמונית, מואבי ולא מואביה, כי שתי פרדות טובות צריך להוציא. וכל המעגל הזה כולו נסגר בכיוון ללמד אותנו מה קורה ואיך קורה כשמתגלגל סיפור הגאולה בעולם דרך כל מיני מהמורות ודרכי חתחתים, כשבמרכז עומדים שלושה עצי תמר. תמר של יהודה, תמר של דבורה, התומר, ותמר של אמנון. ותמר זה אחד מהמקורות למרור בפסח.
למרור?
כן, שכך אומרת הגמרא במסכת פסחים דף למד ג' או למד ד', שאחד הירקות שקשירים למרור נקרא חרחבינה. אומרת הגמרא, מה זה חרחבינה? סיב הדקל. אז מה זה תמר? תמר זה תמר, זה הפיכת המר, החרחבינה, שהוא מן הדקל, וקשר למרור, למתוק. זאת אומרת, להפוך את המר למתוק. וזה כל המהלך של ההיסטוריה, כמו שכתוב בספר ישעיהו, ואמרת ביום ההוא, אותך השם כי ענפת בישוע בחרות נחמני, שלעתיד לבוא נראה כיצד כל המהלכים שמתגלגלים, ושלפעמים כל כך קשים, ולפעמים כל כך מעצבנים, ולפעמים כל כך נראים כמרחיקים, וכמהלכים המובילים אל הכיוון ההפוך, אז נראה כיצד הכל באמת היה חלק מהתהליך שמוביל אותנו אל הכיוון הנכון.
מה תמר? אין לו אלא לב אחד, אף ישראל, אין להם אלא לב אחד לבנו שבשמיים.
גם. כך נאמר לגבי הלולב.
כן, בדיוק. אם הזכרנו את תמר. טוב, נעשה עוד הפסקה קצרה ומיד נשוב לחלק האחרון של תוכניתנו.
ואם לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945, תזכו למצוות.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
בני פישר, תיווך הגבעה, מזמין אתכם להצטרף לגבעה הצרפתית בירושלים. מבחר דירות ובתים צמודי קרקע בגבעה הצרפתית, השוכנת בסמוך לשכונות רמת אשכול, מאה שערים וגאולה. מתאים למגורים או להשקעה. לפרטים, תיווך הגבעה, 052-763-699, 052-763-699.
שלום, כאן יעקב ארנברג, ראש מכון ארנברג. אני מזמין אתכם לרכוש שני מקצועות המניבים פרנסה בשפע: ייעוץ נישואין והדרכת חתנים או קלות, במסלולים נפרדים לנשים ולגברים בבני ברק ובירושלים. לפרטים והרשמה 1-700-555-714.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
זה ברקול. והשבוע בברקול, בימים שלישי ורביעי, קרעיים או ירחיים אוף של אשפר, 1 קילוגרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות. בטטה, קילוגרם 1 ב-3 שקלים ו-80 אגורות. אבקת מרק, פטריות, בצל או אוף אמיתי של אוסם ב-16 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תנור ספירלה, רק ב-69 שקלים ו-90 אגורות. רק השבוע ורק בברקול.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי מרגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו, ואני רוצה, הרב נגרשל, קצת לדבר על פרשיות השבוע, פרשיות הגאולה, חומש מות, חומש בראשית זה יותר האמונה, בריאת העולם. עכשיו הגענו לגאולה, עוד לא הגענו לגאולה האמיתית השלמה, אבל הפרשיות שעוסקות בהם. והתעוררה לי השבוע שאלה. אנחנו מתחילים השבוע את 10 המכות, שבוע רק 7 מכות, שבוע הבא עוד, עוד 3 מכות שהם פרו ועמו במצרים קיבלו. ואני יודע שזו שאלה שכבר נשאלה הרבה, אבל בכל זאת לשאול, תורה וללמוד אנחנו צריכים ולשנן ולשאול. הקדוש ברוך הוא נתן 10 מכות על המצרים. הוא ידע שבמכה העשירית הוא מכניע את פרו. למה הוא לא עשה את זה במכה הראשונה? היה גומר את הסיפור. בדרך הזו, הגלות התארכה להם בעוד כמה ימים, שבועות, חודשים, אני לא יודע כמה זמן לקח כל 10 המכות הללו.
כן, אז צריך לזכור כמה דברים. קודם כל, זה לא מדויק לבוא ולהגיד שהגלות התארכה.
היא למעשה גם התקצרה.
כי גם אחרי הכל היא התקצרה, היא הייתה קצרה.
מ-400 ל-210,
כתוב שכל זה בגלל שאם היו נשארים עוד קצת, אז כבר לא היה את מי לגאול. עכשיו, יחד עם זאת צריך לדעת דבר אחד. נכון שאם הייתה מגיעה המכה האחרונה בהתחלה, מכת בכורות, פרו לא הייתה לו ברירה, כמו שבסוף לא הייתה לו ברירה, כי הוא בעצמו היה בכור, כך כבר בהתחלה לא הייתה לו ברירה, הוא היה נאלץ לשחרר אותם. אבל הרמב"ן המפורסם על פרשת בו אומר שבתקופה הזאת של יציאת מצרים היו ניסים שלא יחזרו על עצמם, כי הקדוש לא יעשה ניסים בפני כל רשע או שוטה. ומהניסים הללו שנעשים עכשיו, עם ישראל והעולם כולו אמור להתפרנס לאורך כל ההיסטוריה. זוהי התעודה שנותנים על העיקרי האמונה. בא מהר"ל ואומר ככה, ששלוש פעמים כתוב שהעם האמין. במצרים כתוב היה עשה אותות עיני העם ויאמן העם. בים סוף כתוב הימינו באשם משה עבדו, ובמתן תורה כתוב וגם בך ימינו לעולם. אלה הם שלושת המרכיבים של עיקרי האמונה. ייחוד השם, השגחה פרטית ותורה משמיים. אבל זה לא רק באופן כללי, ויעש משה, ויעש אהרון את האותות לעיני העם, ויאמן העם בהשגחה פרטית, כמו שאומר מהר"ל. רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצח, עדש ואחיו. מה הסימנים האלה? זה שלוש מחלקות של מכות. שלושה שיעורים בהשגחה. כי הרי כל עשר מכות היה שיעור גדול בהשגחה, כמו שמלמד אותם מהר"ל בגבורות השם פייס, ממזיין, או נונזיין. שלושה שיעורים בהשגחה. השיעור הראשון היה שהקדוש ברוך הוא האלוקים על הארץ מתחת. לאחר מכן צריך להיות שיעור שהוא אלוקים בשמיים ממעל, וצריך להיות שהוא אלוקים במרחב שבין השמיים לבין הארץ. וכל המכות הללו היו נחוצות לתת את השיעור המלא בידיעה ואמונה של השגחת האלוקים בעולם. אם באמת הקדוש ברוך הוא נותן את מכת בכורות כבר בהתחלה, אז השיעורים הללו היו, לא היו נעשים. ועם ישראל, לטובתו ולטובת העולם כולו, צריך שהשיעורים הללו יעשו. ואני אחזק את לב פרעה. כלומר, אני אחזק את כוחו שהוא יוכל להחזיק מעמד כדי שהשיעורים הללו יעשו. ואומנם, השיעורים הללו נעשים על גבם של המצרים, ואתה בא ושואל, הרי גם היהודים סובלים, התשובה היא שהיהודים לא ימשיכו לסבול, כי ברגע שהתחילו המכות, הסתיים השיעבוד. אז אמנם, עדיין הם לא היו בתהליך של יציאה לקבלת התורה ולגאולה מלאה, אבל השיעבוד כבר לא היה. כך שקשה לבוא ולטעון, הנה, יהודים ממשיכים לסבול, ואגבם, גם זה יכול לקרות, כי הכל בא בחשבון של הקדוש ברוך הוא. אם צריך עדיין להמשיך ולסבול, הנה למשל, צריך היה שתהיה מכת חושך, כדי שבמכת חושך, בלי שיצא חילול השם, יוכלו לטפל בכל אלה שאינם ראויים לצאת ממצרים. כי הרי רק חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, לפי דעה אחת בחז"ל, אחד בחמישית, אחד מחמישה. וכל השאר מתו במכת חושך. גם זה צריך היה.
אוקיי. ולכן?
ולכן צריך היה להאריך עוד בשנה את התהליך, ולעשות את הגאולה לא באיזושהי פעולה אחת חריפה, אלא במהלך מתודי של עשר מכות, שאגב, כל העשר מכות הללו היו מלמטה למעלה, עד שמגיעים למהלך של אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר, במכת בכורות. וזה באמת מאוד מעניין, כי המושג אני, כפי שמופיע בשערי הוראה, מתייחס לבחינה שבאה לידי ביטוי בשם א' ד' נ' י', שהיא הבחינה הנמוכה מתוך עשר הבחינות. והמהלך, המושג שמבטא את הבחינה הגבוהה ביותר, את השם של מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלך אני אליכם, הביטוי שמבטא אותו זה הביטוי שנקרא הוא. ואתה מבטא את שם י' כו' כ'. כך שמצד אחד במכת בכורות כתוב שזה היה מהבחינה העליונה, מצד שני, אם נדייק את הביטוי בחז"ל, שמדייק את האני, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אז זה יישמע קצת אחרת. אבל זה כבר נושאים שאני כן. חושב מעבר למסגרת של התוכנית שלנו.
טוב, בכלל מה לומדים מהפרשיות האלה על הגאולה? מתי הגאולה שלנו?
בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל. זה לא רק תיאור של זמן, זה גם תיאור של תהליך. אותו מהלך כמו של יציאת מצרים, יהיה לעתיד לבוא. הנה כתוב ביחזקאל פרק חף, פסוק למד ב', והעולה על רוחכם, היו לא תהיה אשר אתם אמונייך הגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. חי אני נאום השם אלוקים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפורה אם לא אוכל לכם. והבאתי אתכם אל מדבר עמים, ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים, כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים. כן נשפטתי אתכם נאום השם אלוקים. יש פה תיאור שיהודים יבואו ויגידו, אנחנו רוצים להיות כגויים, ותהיה תגובה, ביד חזקה, בזרוע נטויה וחמה שפוחה. ואז יהיה משפט כמו שהיה במדבר ארץ מצרים. איזה משפט היה במדבר ארץ מצרים? אלא מה? הרי לא מדובר על מתי מדבר, שהם היו במדבר סיני, בכל מקום, רק לא במדבר ארץ מצרים. אלא שכתוב פה בפשוטו שמקרא ביחזקאל, שערב יציאת מצרים תהיה שואה, שבה ימותו, כמה? אם ניקח את החזל של וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אז יש כאן סדר גודל של 6 מיליון יהודים שנהרגו במצרים.
זה מתוך אותה נבואה? 6 מיליון? מתוך,
כן, איך החשבון? לא, 6 מיליון זה מתוך הפסוקים של פרשיות השבוע שלנו. אם חמישית עלו, ומי שעלה זה היה 600,000 מגיל 20 עד גיל 60. אז כמה מתו מגיל 20 עד גיל 60? גברים, 600,000 כפול 4, שזה 2,400,000.
כן.
וערך כמספר הזה נשים, 4,800,000. עכשיו, עד גיל 20, מגיל 60, אם באמת, לפי הקריטריון של 1,200,000 יצאו מגיל 20 עד גיל 60, אז אם נניח שעוד 200,000, 300,000 יצאו עד גיל 20 ומגיל 60, צריך לזכור שזאת הייתה תקופה שאת התינוקות הרגו, וזקנים מן הסתם לא היו כל כך הרבה.
לא יכלו לשרוד את הקושי.
את תנאי השעבוד האלה. אז אם נאמר ש-300,000 היו כל השאר, אז 80% זה 1,200,000, שזה מביא אותנו ודאי לסדר גודל של 6 מיליון. 4,800,000, עוד 1,200,000, 6 מיליון.
כלומר, אנחנו בתוך תהליך של הגאולה, צריך להביט נכוחה ולראות מה קורה מסביבנו, ולהתפלל שהגאולה האמיתית, השלמה, תבוא, בוא תבוא, יבוא משיח צדקנו, יבנה בית המקדש. פעם צריך לנסות לתאר איך זה ייראה כשיבוא משיח צדקנו, כשבית המקדש ייבנה.
תראה, לתאר איך זה יהיה אחרי שיבוא, לא נעשה, כי הרמב"ם אומר שלא נדע מה שיהיה עד שיהיה. לתאר את ביאת בית המקדש, יש תיאור, את ביאת המשיח, יש תיאור מדהים של רב חיים מוולוז'ין, של... בעת הסופר הנהדרת של הרב סובייצ'יק מבוסטון, הוא מתאר את זה. הוא אומר את זה ככה בערך. הוא אומר, איך משיח יבוא שם לתוב חיים? אז הוא אומר, אני חוזר מהם בית כנסת, ומתיישב להכין את ההכנות האחרונות לקראת השיעור שיהיה לי בישיבה, והרבנית יוצאת החוצה, לקנות משהו, ואומרת לי, חיים, תשגיח על התפוחי אדמה שעל האש, שלא יישרפו. פתאום, אחרי שהיא יוצאת, אני מרגיש שזה אור גדול, שאני לא יודע מאיפה מה מקורו. אני מוציא את הראש דרך החלון, ואני רואה את יעקב הסנדלר רץ, ואני שואל אותו, ינקלה, לאן אתה רץ? הוא אומר לי, רבי, איך אתה נמצא בבית? אתה לא שומע, משיח הגיע. ואז אני רץ לקחת את הפרק של שבת, ואני רואה שחסר לו כפתור. מוצאי שבת נפל כפתור, וביקשתי מהרבנית לתפור את הכפתור, והרבנית לא הספיקה. ואז פתאום הרבנית נכנסת, מבועלת כולה, ואומרת, חיים, איפה היית? אתה פוחד אמר נשרפים. אז אני אומר לה, פתיה, תעזבי את הפוחד אמר, לכי ללבוש את בגד השבת, ובואי ונצא לקבל את פני משיח. למדנו, אומר רב חיים מוולוז'ין, בתיאור הזה רצה להראות לנו איך שפתאום יבוא האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים.
יפה, נסיים בכך, בתפילה כמובן, שבו יבוא המשיח מהר מהר, אנחנו זקוקים לו. תודה רבה רב נגר שלי.
כל טוב ולילה טוב.
לילה טוב, בשורות טובות, תודה גם לצוות שלנו, להשתמע בבשורות טובות.
משיח, משיח, משיח שיבוא, ביסוים יבוא יודוי. משיח, משיח, משיח שיבוא, משיח שיבוא. משיח, משיח, משיח שיבוא, ביסוים יבוא יודוי. משיח, משיח, משיח שיבוא, ביסוים יבוא משיח יודוי יבוא. ביסוים, ביסוים יבוא ידון אשר אתם מבקשים. משיח, משיח, משיח שיבוא, ביסוים יבוא ידון. משיח, משיח, משיח שיבוא, משיח שיבוא. משיח, משיח 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 שיבוא מסוים יבוא יהודו משיח 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 שיבוא יבוא ידוע עם אשר אתם מבקשים משיח שיבוא משיח שיבוא, מסיים יבוא יהודו משיח, משיח, משיח שיבוא משיח שיבוא משיח, משיח, משיח שיבוא מסיים יבוא יהודו משיח, משיח, משיח שיבוא מסיים יבוא משיח יהודו אם יבוא
na 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 na
שלום, כאן יעקב ארנברג, ראש מכון ארנברג. אני מזמין אתכם לרכוש שני מקצועות המניבים פרנסה בשפע. במסגרת מהפכנית המשלבת שני קורסי תעודה, ייעוץ נישואין והדרכת חתנים או קלות. זו הקורס המקיף מסוגו, באווירה אישית ומקצועית, עם המרצים הטובים בארץ ובראשם הרב שמחה כהן שליטה.
בואו לרכוש מקצוע מפרנס במכון ארנברג, במסלולים נפרדים לנשים ולגברים, בבני ברק ובירושלים. לפרטים ולהרשמה 1-700-555-714 1-700-555-714.
לנשום את ניחוח מטעי הקפה בברזיל, להרגיש בכל לגימה את טעמם של פולי קפה איכותיים, מה שכוס קפה אחת יכולה לעשות. קפה אליט שמחים להציג את קפה ברזילאי. 100% פולי קפה מברזיל לחוויית קפה מושלמת. קפה ברזילאי של אליט. להרגיש את האיכות, להנות מהטעם. עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית ובאריזה חדשה. תהנו.
שחקים וארקיע מזמינים אותך לנופש נשים מפנק במיוחד בשבילך. 4 ימים במלון אוסטרל נירוונה, בימים ראשון עד רביעי, תזיין ועד יוטט בשבט, על בסיס הכל כלול, טיסות, מופעים, הרצאות, סדנאות ועוד, וכן ארוחות מהדרין ממיטב השפים בחשרות ערב מחפוד. הרשמי עכשיו 054-533-4101 054-533-4101. בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
איקאה סייל חוזר וגדול, עם אלפי מוצרים מוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מי"ד טבת עד ב' בשבט, 12 עד 29 בינואר. בואו לקחת הביתה וליהנות עוד באותו היום. איקאה, בקריית אתא, בראשון לציון ובנתניה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בכשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם? קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיע במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com zoozame.com.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
היי, אתה. כן, כן, אתה. עולם הנדלן מעניין אותך? הנה ההזדמנות שלך. התקשר עכשיו למכון מנוף כוכבית 2780 והרשם לקורס אשר יעניק לך ידע מעשי בתחומי ההשקעות והיזמות של עולם הנדלן. מנוף. השער שלך לעולם הנדלן. כוכבית 2780.
יומי ראשון, יומי שני, יומי שלישי, יומי רביעי. אצלנו בחורף אין יום בלי יומי.
יומי חורף, דובוני ג'לי לילדים המכילים תמציות החינציה, פרופוליס, סמבוק ופקעות ורדים לתמיכה בהגנה הטבעית. אלטמן, בריאות לכל שלב בחיים.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1-2-2-1 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עוד כל חי, השעה 11.
הילה טוב ושלום רב באולפן, אריאל שרפה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב לדוח המבקר המדינה על מבצע צוק איתן, ש... שטרם פורסם במלואו, והדף את הטענות בכלי תקשורת שונים, לפיהן לא...